הגנה מפני זה בכלל? היה פה פעם הגנה, מה קרה?
קראו שהגנה לא
עוזרת. היא עוזרת, זה לא נכון שזה לא עוזרת. זה עזר קצת.
טוב, ככה זה פחות יותר טוב, יותר נאמר. בסדר.
אפשר לזוז מאוד הצידה, כאילו אין כל כך הרבה תלמידים. אפשר לזוז בכלל.
בסדר, אתם יכולים לזוז, אני זזתי
אלא אם כן השמש.
זה בשבילי, זה טוב. עוד צריך שאלה. כן, חלק א', פרק א', סעיף ב'. עוד צריך שאלה. שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתת מציאותו מושגת זולתו כלל, ורק זה נודע בו שהוא מצוי שלם בכל מיני שלימות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. זה מה שכתוב פה. עוד צריך שידע. טוב, אין לנו פה הרבה מה להאריך, רק אני אגיד משפט אחד. שמה שאומר לנו כאן בעצם, שאין לנו שום יכולת להבין משהו מקודש בריך הוא מעצמותו. בלשון הזוהר, לית מחשבה תפיס הבי כלל. המחשבה בכלל לא יכולה לתפוס במשהו שקשור מהקדוש ברוך. ואולי הייתי מוסיף אפילו נקודה נוספת, שמה שאנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא, זה אנחנו יודעים ממה שהוא בעצם מגלה את עצמו ביחס לבריאה. כשאנחנו רואים לקדוש ברוך הוא X, Y, Z, לא משנה מה שנגיד, אנחנו מדברים על הכל במובנים של כיצד הוא מתגלה לפני ברואיו. כן? אתם, זה ההבדל לכאורה בין כשאני מדבר על עצמותו יתברך לבין אני מדבר על הספירות. הספירות זה הצורות שבהן הקדוש ברוך הוא מתגלה לברואיו. מובן? אז אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא תמיד במובנים האלה. אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמותו, כי עצמותו אינה מושגת כלל. אי אפשר בכלל לתפוס אותה, אי אפשר להבין אותה זולתו. זאת אומרת, רק הוא יכול להבין את עצמו. כן? כל מה שמבחוץ, משה רבנו אומר, הודיעני נא את דרכיך, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כן? גם שם יש פירושים שונים, מה זה אחוריי, מה זה פניי לא יראו. אבל ברור שגם בדרגה העליונה ביותר של הנבואה לא מסוגלת להבין את עצמותו בכלל. וגם שם לדעתי אחוריי ופניי לא ראו, מדובר על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם, וגם בהנהגה לראות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כן? גם בזה יש מגבלה אנושית של ראית את אחוריי ופניי לא ראו. אם לא מדובר על הנהגה אלא מדובר על עצמותו יתברך, זה ודאי דברים שהם מחוץ למערכת. ואולי אני אקח כאן איזה פסקה אחת מספר הכללים, כשהוא מבטא פה את הביטוי הזה. הוא מסביר פה את עניין הספירות, דיברנו, והנה הוא אומר כך: על פי משל זה תבין עניין הספירות, כי האדון ברוך הוא מהותו ועצמותו, דהיינו אמיתת מציאותו, זה הביטוי מכאן, כן? אמיתת מציאותו, אינו מתגלה אל נבראיו כפי מה שהוא. זאת אומרת, גם כשהקדוש הוא מתגלה אלינו, הוא לא מתגלה כמו מה שהוא, אלא כפי שרצה להתגלות לתכלית נודעת אצלו. זאת אומרת, הוא בוחר איך להתגלות. ואומנם יש לנו עתה להבחין אמיתת מציאותו והגילוי שרצה להיגלות. זאת אומרת, יש להבדיל בין אמיתת מציאותו לבין הצורה שבה הוא רוצה להתגלה. הוא נדבר בם כאילו עצמים נפרדים. כשאנחנו מדברים עכשיו על איך שהוא רוצה להתגלות, אנחנו מדברים על זה כאילו זה הדבר עצמו, אבל זה רק בשפת בני אדם, שנבין שבמהות, כן? לית מחשבה תפיסה, המחשבה לא תופסת שם. ונאמר שאמיתת מציאותו מתעלמת, כוונה נעלמת, מתכסה, בתוך הגילוי שרצה להיגלות. ונקרא לגילוי ההוא אור נאצל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאציל מאורו, זה, או לפרטיו, ספירות, ואז הוא מסביר כל עולם הספירות, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. זה אם כן, אחת הפסקאות, כאן מספר הכללים, כן? שבעצם ממחישה את הנקודה הזאת, שבעצם גם מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים רק בצורה שבה הוא מתגלה אלינו, והצורה שמתגלה אלינו זה צורה נבחרת על ידו, להתגלות בצורה כזאת, בפעם, אם תצאו המדרשים של הנגלה, לא זה, פעם כזקן ויושב בשבעה, פעם כצעיר, כאיש גיבור מלחמה, כן? זה, אז מה, הוא גיבור מלחמה או זקן ויושב בשבעה? כן? לא, הוא לא זה ולא זה, הוא רק מתגלה אלינו, בוחד לגלה אלינו ככה או ככה, אבל הוא לא זה ולא זה. מה הוא כן? אין אמיתת מציאותו נתפסת בכלל. אנחנו יכולים לגלות רק את הגילויים שבהם הוא מתגלה אלינו, שבהם הוא מופיע לפנינו, וכל פעם הוא בוחר להופיע לפנינו בצורה כזו, בצורה אחרת. רק יש כמובן מבין הדרכים שבהם הוא בחר להופיע, יש איקס דרכים שבהם הוא בחר להופיע לפנינו, ואותם איקס ומידות שונות של הנהגתו את העולם, זה מה שאנחנו קוראים עשר ספירות, הם בעצם ביטוי לעניין הזה, לצורת ההתגלות. טוב, ורק זה נודע בו, אז מה אנחנו כן יכולים לדעת? בעצם שאנחנו לא יודעים כלום, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל. שברור, גם כשאני אומר גם כשאנחנו אומרים שאנחנו יודעים שהוא שלם בכל מיני שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל, מושג השלמות ומושג החיסרון הם מושגים בהגדרה, הם מושגים אנושיים, ובהגדרה לא ניתן להגדיר את הקדוש ברוך הוא. ולכן גם כשאנחנו אומרים שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות ולא אין בו חיסרון כלל, זה הכל במושגים האנושיים. אנחנו לא יודעים שום דבר על מה שהוא באמת, אלא ברור לנו שכל רעיון של שלמות שבן אדם מסוגל לתפוס, כן? אז ברור שהקדוש ברוך הוא יש בו את השלמויות האלה, אבל זה בכלל לא במושגים שלנו. וברור לנו שאם אנחנו מכירים איזשהו חיסרון בעולם, כן? אז ברור לנו שהחיסרון הזה לא קיים אצלו. בעצם הדברים בולטים, זה לא צריך להיות, זה לא דווקא באנשי הנסתר, גם הרמב״ם, כן, הרמב״ם גם במורה נבוכים, גם במשנה תורה, כשמדבר על הכרת הקדוש ברוך הוא ועל ידיעת הקדוש ברוך הוא, הוא אומר שגם כן שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, ולכן ההגדרות שלו הן הגדרות של תורת התארים השלילים שאתה הזכרת כאן. כמובן שכשאני אומר שהוא אחד, הכוונה היא יותר, אני פחות יודע מהי האחדות של הקדוש ברוך הוא, אני יודע רק דבר אחד, שהוא לא שניים. כן? גם כשאני אומר שהוא חכם, אני לא יודע מהי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, באיזה מובן של יש, אני אומר לקדוש ברוך הוא חכם, לכן פה אני מדגיש, הוא מדגיש כאן גם על המחל, ולא נמצא בו חיסרון כלל. זאת אומרת, הוא חכם, הכוונה היא במושגים שלנו, של אם אנחנו מכירים אנשים שחכמים, מכירים אנשים שהם לא חכמים, כן? אז אנחנו יודעים שהחיסרונות של אנשים לא חכמים ודאי לא נמצאים אצלו, כן? זה עדיין לא אומר שהחוכמה שלו היא חוכמתנו. זאת נקודה אחת. טוב, זה נקודה פשוטה יחסית, ואני ממשיך כרגע ונראה מה יש לנו כאן. ואולם דברים אלה ידענום בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על עמיתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, והודעתם לבניך ולבני בניך. אולי רק נשלים את המשפט. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודים יעמתו כל העניינים האלה, ונרחיב בזה עוד מעט. ואילו הרמח"ל בעצם עומדים לפנינו, עומדות לפנינו שתי דרכים לדעת את העיקרון הזה שאמרתי לכם. בעצם הוא שואל, אם אנחנו לא יודעים שום דבר מהקדוש ברוך הוא, אז איך אנחנו יודעים בכלל שיש דבר כזה? כן? שהוא קיים? אנחנו לא יודעים מהי אמיתת מציאותו, אבל אנחנו יודעים את מציאותו. כן? איך אנחנו יודעים את זה? כאן הוא אומר, שאמיתת, זאת אומרת, מציאותו נודעה לנו בקבלה מן האבות ומן הנביאים, מסורת הדורות, בתכף נראה שהמסורת לא מבוססת רק על איזה סיפור, אלא מסורת הדורות שקשורה בחוויה, וכולנו זוכרים את הכוזרי, אני מקווה שעמד על הנקודה הזאת, אבל הוא מוסיף לזה גם שאפשר להגיע לזה גם במחקר המדעי. ניתן להגיע למסקנה הזאת של קיום האלוקי, זאת קיום מציאות אלוקים, גם דרך המחקר המדעי. והוא כמובן בונה את הדברים לפי הסדר שהוא חושב שהוא הסדר הנכון, כמובן שהכל מבוסס על, קודם כל על קבלה, על מסורת, ורק אחר כך החקירה. ובנקודה הזאת יש רס"ג, רב סעדיה גאון, בהקדמה שלו לאמונות ודעות, הוא מדגיש שהבעיה בחקירה, אז כמובן מצד אחד לדעת על ידי חקירה זה דבר גדול ונפלא, כן? כי אז לא, אתה לא רק אומרים לך, אלא אתה גם יודע, מברר את הדברים ויודע, וזה ודאי דבר טוב לדעת את הדברים האלה, כן? לדעת בצורה מעמיקה. אבל הוא אומר שהבעיה בחקירה היא שהיא לוקחת זמן. אז מה, בינתיים תחיה בעולמות הספקות? בינתיים תגיד אני לא יודע? ואם לא תגיע למסקנה? ואם תישאר בספקות? לכן ברור שצריכים את היסוד של המסורת ושל האמונה, שהוא קודם כל אתה נמצא במקום טוב. כדאי שהאמונה הזאת, כן, גם תבוסס בהמשך הדברים ותצבור גם איזושהי ידיעה יותר מעמיקה, ולא תשאר רק בגדר של אותה אמונה של קיבלת מאבות אבותיך וכו'. זאת נקודה מאוד חשובה, וזה גם מה שהוא פותח כאן, כשהוא פותח, הוא אומר, מצווה להאמין ולידע. יש בו אמונה וידיעה, וצריכים את שני השלבים האלה, צריכים באמת לעבוד בשני המישורים האלה. אבל אני רוצה להדגיש כאן שהמסורת, שוב, היא לא רק של אב מספר לבנו. כפי שהכוזרי מתאר שם, כשהוא בא להסביר לאותו, כפי שרבי יהודה הלוי מסביר לאותו מלך כוזר, כן? אז כפי שהוא אומר שם, הוא אומר לו, זה לא כל האמונות האלה כמו האסלאם והנצרות שמדברים איתנו על התגלות, פתאום יש איזו התגלות, אבל ההתגלות הזאת מי זכה לה? יחידים, אני יודע מה, אותו האיש עם שמו וזכרו, והבן דוד שלו, איך קוראים לו, גם כן שם רשעים מרכב, כן? בקיצור, אלה זכו לאיזה מין התגלות פרטנית, אישית, שהעולם, הציבור הגדול לא חווה אותה. כולנו יודעים, הרמב"ן אומר על זה בפירושו לתורה, ורבי דליה לוי ספר הכוזרי ואחרים, וכאן הוא בונה על זה, מעמד הר סיני, זה היה מעמד שבו עם ישראל כולו הגיע למדרגת נבואה, והכיר באמיתת, והכיר במציאותו יתברך, לא ידע מהי אמיתת מציאותו, הוא הכיר באמיתת מציאותו, אבל אנחנו לא יודעים על אמיתת מציאותו ולא כלום. זה גם הם, גם אחרי ההתגלות הזאת הם לא יודעים על אמיתת מציאותו, כי הם רואים, הם ראו איך שהוא התגלה אליהם, כן? אבל פה זה דברים של כתוב שם, וגם בך יאמינו בעבור ידע העם בדברי אימך. שם מדובר שוב על ידיעה, מדברים פה על ידיעה, בעבור ידע העם בדברי אימך, וגם בך יאמינו לעולם. כי כשהאמונה מבוססת פה על ידיעה מוצקה אצלם, אצל דור עומדי הר סיני, כן? אצל דור באי מתן תורה, אצל הדור הזה, זה היה כל ישראל שהיו שם במעמד הר סיני, ולכן חשובה ציבור, חשוב כל כך הציבור הזה של התורה, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב, כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בכל דור, כן? הוא עשה את זה פעם אחת בתחילת הדרך, ביום שבו הוא מצווה, כן? הוא נתגלה על העולם כמצווה, כנותן התורה, באותו יום הוא נתגלה לעיני אדם, אבל הצו הוא, קחו את המעמד הזה, ספרו אותו, העביר אותו מדור לדור. זו המסורת. זאת אומרת, שיהיה ברור, כשאני מדבר על מסורת, זה לא איזה מין מסורת של איזה בחדרי חדרים, איזה סיפורי סבתא שמספרים אחד לשני. כן? אלא מסורת שמוססת על אירוע פומבי העולם או הציבור כולו יודע אותו, פוגש אותו, ומשם המסורת מספרת על חוויה שאנשים ראו, נוכחו לדעת, ואת זה מעבירים הלאה. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יאמתו כל העניינים האלה ויוכח יותם כן מכוח הנמצאות ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה. אתם יודעים מה זה טבע, כן? הנדסה, תכונה. מה זה תכונה?
אסטרונומיה.
כן. טבע זה פיזיקה, הנדסה זה הנדסה, תכונה ושאר החוכמות. תכונה זה תוכנים, זה אנשים שעוסקים במדע כוכבים. כן? ושאר החוכמות שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות אשר יוולד מהן ברור העניינים האמיתיים האלה. באמת, גם בחקירה השכלית, במדעים, ניתן להגיע למסקנה הזאת. ואומנם הוא אומר, לא נעריך אתה בזה, אלא נציע הקדמות לעמיתם ונסדר הדברים על בוריין, כפי המסורת והמפורסם בכל אומתנו. בעצם הוא אומר, נכון שאפשר להגיע לזה בחקירות, אבל אנחנו בספר הזה לא נעסוק בכלל בתחום הזה, אלא נקבל את מה שאנחנו יודעים על פי המסורת. יש שני נתיבים, אני בוחר כרגע לספר הזה, אני בוחר את נתיב המסורת, לא רוצה להתעסק עם הנתיב של החקירה המדעית. וכאן יש גם הכוזרי עומד על זה, כן, בכמה מקומות בספרו רבי יהודה הלוי עומד על זה. רציתי להביא את הספר כדי לצטט כמה קטעים, אבל בסוף לא הבאתי, לא נתעכב בסוף על זה, אבל נגיד משפט אחד בכל זאת. הכוזרי אומר בצורה מפורשת, כן, שבמידה מסוימת התמימות טובה יותר. דיינו, אדם שלא חוקר, אדם שיש לו את האמונה הבסיסית, על סמך המסורת זה יותר טוב. זאת עמדתו של רבי יהודה הלוי. לא, הרמב״ם לדעתי לא יסכים עם הקביעה הזאת. כן? לדעתי הרמב״ם יעדיף את המתחכם והמתפלסף על פני המתמם. כן? על פני התמים. בסדר? אבל רבי יהודה הלוי מעדיף את התמים על פני המתחכם. אבל הוא בעצמו ער לכך שיש אנשים שזקוקים למחקר. כי אנשים שמוחם קודח, והם כל הזמן מנסים לברר דברים, כן? הם, נפשם לא תמלא מאמירה של כך מקובלנו במסורת, כן? הם צריכים את החקירה, ואכן הוא נותן מקום לחקירה. גם רבי יהודה הלוי, למרות שאומר שעדיף בלי חקירה, כן? הוא בעצמו נותן מקום לחקירה בגלל שהיא נחוצה במקומות מסוימים. כאן בספר הכללים הוא אומר ביטוי כזה בעניין הזה. את זה עכשיו, טוב, טוב, אני לא מוצא את זה, רשמתי לעצמי פה משהו ואני רואה שזה לא נמצא פה. טוב, הלאה. יכול להיות שאתה הייתי מחפש את זה אחר כך. עוד צריך שידע בגימל, כן? שמצוי יתברך שמו, הנה מציאותו מציאות מוכרח שאי אפשר להיעדרו כלל. ברור? העולם, ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא ומציאותו מוכרחת, מציאותנו שכולנו לא מוכרחת. העולם יכול לסדר טוב מאוד בלעדינו, ואפשר שנהיה, אפשר שלא נהיה. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, אלא הוא הווה ומציאותו מוכרחת. הווייתו היא דבר מוכרח שאי אפשר להדוק לה. עוד צריך שידע שמציאותו יתברך שמו אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו מוכרח המציאות. וזה שמענו שמציאותו מוכרחת, לא רק שמציאותו מוכרחת, אלא מציאותו מוכרחת מצד עצמה, היא לא תלויה במשהו אחר, זה לא, אין דבר חיצוני שמכריח את מציאותו, אלא מציאותו מוכרחת מצד עצמה. וכן צריך שידע שמציאותו יתברך שמו מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל, וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. פירוש, כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים שונים, שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל הזיכרון כוח אחד, והרצון כוח אחר, והדמיון כוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כי הנה גדר הזיכרון גדר אחד, וגדר הרצון גדר אחר, ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון ולא הזיכרון בגדר הרצון, וכן כולם. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם בכל שלמות. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד שכולל באמיתתו וגדרו, כשאומרים גדרו הכוונה הגדרתו, ואז הוא רואה צורך להסביר במאמר מוסגר, פירוש אמיתת עניינו, כי אין שייך גדר בו יתברך אלא על צד היתר לשון. אין לנו מילים אחרות, אנחנו משתמשים בשפה של בני אדם כדי להסביר את הדברים, אבל שלא נחשוב שהקדוש ברוך הוא אפשר להגדיר אותו. כן, הוא לא נמצא בגבולות מסוימים, גדר זה תמיד גבול. כשאתה אומר רצון, אז יש גבול של רצון, וכשאתה אומר חוכמה, אז החוכמה היא גבול, יש כמות מסוימת של חוכמה שיש לאדם. כן, וזה כמובן לא שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא במובנים של גדרות. כל מה שהוא שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. בעצם הוא טוען פה שתי טענות עיקריות. טענה אחת, שקודם כל מציאותו היא מציאות פשוטה, לא מורכבת. גם כאן אני מדגיש את זה, שלא נחשוק שאני אומר מציאות פשוטה פשוט מורכבת, כשאנחנו אומרים את זה בפנה בהגדרה חיובית, כי גם בהגדרה חיובית גם את זה אנחנו לא יכולים לומר. אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר הוא שאצל בני אדם, כשאני אומר הוא חכם והוא גיבור, אז יש חכם שאינו גיבור ויש גיבור שאינו חכם, כן? ואז לאדם יש גם תכונת החוכמה וגם תכונת הגבורה וגם תכונת עוצמה כזו, לא משנה כרגע, כל מיני תכונות אחרות, הרחמים והסליחות, כל מיני דברים. ואדם יכול להיות לו כל מיני תכונות, והן תכונות נפרדות. זאת אומרת, אדם כדי להיות חכם, כדי להיות גיבור, הוא צריך להפעיל, כן? שתי מערכות שונות בזה, כדי להיות חוכמה, הוא צריך להפעיל את מערכות השכל שלו, וכדי להיות גיבור, הוא צריך להפעיל את מערכת השרירים שלו. כן? וכדי להיות בעל תעוזה ולא פחדן, הוא צריך להפעיל את מערכת הפסיכולוגית שלו. כן? והנה מערכות נפרדות אצל בני אדם. כן? ולכן האדם הוא מורכב מאין סוף כוחות שפועלים בו ופועלים, הוא פועל מכוחם וכו' וכו'. כן? אבל כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא, אני לא מדבר על כוחות שונים. זה דבר ראשון שטוען. אני לא מדבר על כוחות שונים. לא רק שאני לא מדבר על כוחות שונים, אני גם לא מדבר אצל אדם, כשאני מדבר אפילו על כוח אחד, נניח שאדם הוא רק חכם, אז יש הוא ויש החוכמה. כי אני יכול לתאר לעצמי אותו בלי חוכמתו, ואני יכול לתאר את חוכמתו בלי הוא, כי החוכמה הזאת יכולה להיות גם אצל מישהו אחר. מובן? יכול להיות גם בספר, בלי קשר אליו. נכון? אבל כשנדבר על הקדוש ברוך הוא, אז זה הנקודה השנייה, שיש בו כל השלמות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו. דהיינו, שאני לא אומר על הקדוש ברוך הוא חכם, אלא כמו שאומר הרמב״ם, הוא החוכמה והוא המדע. כן? אגב, לדעתי זו המשמעות של הביטוי, צריך למדוד מתי השמש מגיעה שאנחנו צריכים להפסיק. כן? אם זה כך, אולי הכיתה השנייה פנויה פה בדרך כלל בשעה הזאת? בדרך כלל. אולי נלך לשם? לא עכשיו, עכשיו כבר לא, אבל כן. זאת הכיתה שלדעתי כדאי להיות שם. שמש תפריע לכולנו פחות. בקיצור, נקווה שבוע בה כבר יהיה עננים, יהיה גשם, אז לא צריכים את זה. טוב. הוא החוכמה, הוא המדע, כך אומר הרמב״ם. כן? ובעצם, שאין, זה לא תכונות נפרדות ממנו. כן? זה, התכונות האלה בקדוש ברוך הוא זה חלק ממנו. כשאנחנו חלק ממנו, הכל כלולים בתוך אחדותו הפשוטה. זה לא מורכבות של תכונות שונות, וגם לא מורכבות של תכונות שנמצאות בו. כן? אלא הוא עצמו, כן? הוא הטוב וכו'. התחלתי לומר שזה מה שאנחנו אומרים בתפילה המלך המשפט. אתם יודעים שהמלך המשפט זה לא מילה בעברית, שאי אפשר, אין לזה משמעות בעברית. בעברית היינו צריכים להגיד מלך המשפט, נכון? המלך המשפט, אין לזה שום מובן, על פי כל כללי העברית. כן? אתם מכירים את המחלוקת, מה קורה לאדם שאמר בעשרת ימי תשובה, מלך אוהב צדקה ומשפט, אם צריך לחזור או לא?
לא צריך. מחלוקת, אני אומר שכן.
אני אמרתי מחלוקת, ואתה אומר לי לא צריך. בסדר? אז רבנו יונה אומר לא צריך, אתה צודק. כן? אבל בשולחן ערוך פסק שצריך לחזור. מה ההבדל? לכאורה רבנו יונה צודק. כל הרעיון להזכיר מלכות, הזכרת מלכות, נכון? אבל יכול להיות שמה שחז"ל תקנו להגיד בברכה הזאת, זה לא ש... להזכיר את המלכות. המלך המשפט זה אומר משהו אחר. בכל ימות השנה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא כמלך ששופט. בעשרת ימי תשובה אנחנו לא רוצים להגיד שהמלך הוא שופט, אלא שעצם מלכותו זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע במלכותו, כן? על העולם, והוא הכי קרוב לבני אדם, ואנחנו נמצאים כרגע במעלות אחרות. ובמעלה העליונה הזאת אנחנו לא מדברים על מלך ששופט, אלא על המלך שהוא בעצמו המשפט. כן? שעצם הווייתו, עצם נוכחותו שופטת. כן? לא מלך שבא לשפוט, אלא מלך שהוא שופט, שהוא המשפט. אתם מבינים את זה? זה מובן עמוק. בנפש החיים, חיים וולוז'ין, שם הוא מדבר על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא מסביר שמה פשט בפסוק הזה? מה המשמעות של הפסוק הזה? כך הוא קורא את הפסוק. שמע ישראל, אף על פי שהשם הוא אלוקינו, בכל זאת השם אחד. מה הפירוש הדברים? אף על פי שהשם הוא אלוקינו, דהיינו, מה זה אלוקינו? בעל כל הכוחות כולם, דהיינו, השם יש לו את הכוח של בנייה וכוח ההרס וכוח הוא מוריד גשם ומערים ערבים ויוצר אור ובורא חושך ונוטה שמיים בקיצור כל ההתרחשויות של זה, ועושה מעשה בראשית וכוחו וגבורתו מלא עולם, ועושה את כל היצירה העולמית הגדולה הזאת, כל הבריאה הזאת הוא מחזיק, נכון? וזה לכאורה כוחות שונים מנוגדים, פעם עובד קור, פעם עובד זה, פעם אש, פעם רוח, פעם מפר, פעם מים, כל מה שקורה מסביב, נכון? וזה אלוקינו. אלוקינו, אלוקים זה כוח, עוצמה. אלוקינו זה הקדוש ברוך הוא, אלוקינו הוא בא לכל הכוחות כולם, כל הכוחות. הרי זה בדיוק האמונה האלילית. מה עשתה האמונה האלילית? פיסת כל הכוחות לכל מיני אלילים, זה אל הרוח ואל השמש ואל האור ואל החושך ואל האהבה ואל השנאה ואל המלחמה ואל השלום. כל דבר יש לו אל משל עצמו. כן? ואנחנו באים ואומרים כל הכוחות האלה כולם, כן? זה הכל מקור אחד. אבל לא רק זה, אל השם אחד, אחדותו פשוטה, בדיוק על פי הכללים שדיברנו כרגע. יש פה פשיטות שלמה, שהוא ותכונותיו, הוא ומעשיו, חד הם. זה לא הוא מול מעשיו, לא הוא וחוכמתו, הוא וגבורתו, אלא הוא החוכמה, הוא הגבורה, הוא המדע, הוא כל הכוחות כולם. מובן? זה כך מסביר רב חיים בנפש החיים, כך הוא מסביר שכך צריך לכוון בקריאת פסוק שמע ישראל. נמשיך. והנה, באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגותינו וציורנו, וכמעט שאין לנו דרך לבערו ומילות לפרשו, כי אין ציורנו ודמיונותינו תופסים אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע נברא ממנו יתברך שמו, שזה מה שחושנו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל. ובברואים הנה העניינים רבים נפרדים, זאת אומרת, זה בני אדם, באמת העניינים האלה הם עניינים שונים, חוכמה, גבורה, קמצנות, כל דבר זה דבר נפרד. כן? כן? אבל כשנוברים אל הקדוש ברוך הוא, זה באמת אין לנו יכולת בכלל להבין מה זה אומר שזה דבר אחד, כי אנחנו חיים במציאות של שניים. כן? אחת זה דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. המציאות של העולם הזה היא תמיד מציאות של מורכבות. כן? כשאצל הקדוש ברוך הוא הכל פשוט וברור. כן?
הרב מסביר מקודם שיש שתי הנחות שהוא מניח בפסקה הקודמת. לגבי ההנחה השנייה אני מבין את הנקודה של הוא וחוכמה, זאת אומרת, אני מבין את הצורך להגיע לזה, אבל מה הצורך שהוא להפריד בין התכונה הראשונה? זאת אומרת, למה אפשר להגיד שיש חוכמה אינסופית ויש גבורה אינסופית? לא ליצור, הוא אומר שאצל הקדוש ברוך הוא אין חוכמה ואין גבורה, אלא זה יש משהו אחד הכל. אני אפשר להגיד שהוא כולל הכל, אבל זה לא
ליצור את ההבדלים. אני אתחמה נקודה. ברגע שאתה אומר שיש בו חוכמה אינסופית, יש בו גבורה אינסופית, כשני דברים נפרדים, אז תיאורטית, כן? אתה כבר פותח פתח. אם זה שני דברים נפרדים, אז אתה יכול, זו מאותה סיבה, שני הדברים האלה בעצם נובעים מאותה נקודה, כן? ברגע שאתה אומר, הוא חכם, זאת אומרת, אתה יכול לתאר לעצמך, יש הוא וחכם, אז כאילו אתה אומר שיש אפשרות שהוא לא יהיה חכם. אם אני אומר שהחוכמה והגבורה הם שני דברים, זאת אומרת, כאילו אתה מצייר אפשרות, תיאורטית אפילו, שיש חוכמה בלי גבורה. וזה לא נכון לגביו. כי הוא, ביותו, שוב, בגלל שאנחנו לא מבינים ממנו כלום, אבל ביותו, אם תרצו, כלי לשלמות, כן? אז כל פיצול של כוחות אומר בעצם, הרב, כל עובדי האלילים לא היו טיפשים לגמרי, כן? כי מה שאתה רואה בעצם, אם אתה רואה פעולה, עושים פעולה כזאת, עושים פעולה כזאת, בדרך כלל זה פעולות שונות, כן? באים ואומרים לנו, לא, שתי הפעולות האלה השונות שכל כך מנוגדות, נעשות מגורם אחד, כן? אבל עדיין, איך גורם אחד יכול לעשות גם טוב וגם רוע? איך הוא עושה גם זה וגם זה? זה קשה לתפוס, אבל סוף, זה קשה לתפוס בגלל שאתה מדבר במושגים שלנו, כן? ברגע שאתה יוצא מעולם המושגים שלנו, כן? מעולם המושגים האנושיים, אז אפשר לדבר על משהו של רעיון השלמות הכולל. ורעיון השלמות הכולל, זה אומר שבעצם כל כי התכונות האלה מנוגדות בגלל שאנחנו רואים אותם כשתיים. והזכרתי כרגע בדיוק את שמור וזכור של מה שהזכרתי של אחד דיבר אלוקים שתיים זה שמעתי. אז זה באמת בזכור ושמור זה שתי אמירות שונות. כן? הפה לא יכול לדבר, האוזן לא יכולה לשמוע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, זה אפשר. למרות שיש ניגוד, ולא ניכנס עכשיו לניגוד שבין זכור ובין שמור בהזדמנות, אולי נדבר על זה. אבל אתם מבינים את הנקודה. והנקודה שהרמח"ל כאן מבקש להדגיש, כן? היא שאם אנחנו רוצים לדבר על אחדות ועל שלימות, אתה חייב לדבר על פשטות. ופשטות במובן זה, זה לא פשט, פשט לך. פשטות הכוונה היא על חוסר מורכבות. שזה לא שני דברים שעומדים זה על יד זה, כי אם זה שני דברים שעומדים זה על יד זה, זה אומר שעקרונית, כן? באחדות הזאת יש כוחות מתפצלים. ואני רוצה לדבר על אחדות אחדותית. אחדות אחדותית זה שאין בכלל כוחות מפוצלים. אין כוחות מפוצלים וגם אין הוויה מפוצלת. כן? לכן אנחנו לא אומרים, גם כשאנחנו אומרים שבספירות אנחנו אומרים זה לא אמיתת מציאותו. זה הדרכים שבהם הוא מתגלה אלינו. כי מה שהוא באמת, כן? זה שלמות אחת, זה ישות אחת. וזאת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, האחדות הזאת, שהיא לא שניים, ואין בה מורכבות, אין בה כלום, זה מעצם אמיתת מציאותו, זאת אומרת, מעצם יסוד האמונה הבסיסית הזאת, שחייב להיות כך, כי אחרת, אתה פותח פתח לשתי רשויות, כן? ואתה יכול להגיד, אתם שתי רשויות, אפילו בעוד, יש זה מין... גג כולל, אבל יש לו בעצם שתי כוחות, יש כוח אחד שעובד כך וכוח אחד שעובד כך, וכביכול יש מאבק בין הכוחות האלה. ברגע שאני אומר אין כאן כוחות שונים, זה הכל הרמוניה, זה הכל שלמות, אז אין פה כוחות. כי אם יש לאדם שתי כוחות, אנחנו יודעים שכשיש לנו שני כוחות, לפעמים אנחנו, כשאנחנו פועלים, אנחנו לפעמים נוצרים מתחים בין שני הכוחות שאנחנו פועלים. כי אם צד אחד אנחנו עושים ביד ימין עושים דבר שני, ביד שמאל עושים דבר אחר, ואנחנו מרגישים איזה תסכול שאנחנו בעצמנו יוצרים איזה פלונטר מסוים במעשים שלנו. ברגע שאתה מדבר על כוחות נברדים אפילו בתוך אותה ישות, אז כל כוח מושך לכאן וזה מושך לכאן, ויכולים לבצר מתחים. ברגע שאתה מדבר על שלמות, אז אין, על אחדות, על פשטות, כן? אין מורכבויות בכלל, אז אין כאן שום דבר שפועל נגד חברו. מובן? בתחילת ספר הכללים כותב הרמח"ל את הדבר הבא: אלה המידות בבורא אינם אלא מיני השגחה שהוא משגיח והערה שהוא מאיר אל נבראיו. והיינו, כשנזכיר דרך משל רחמנותו של האדון ברוך הוא, אינה תכונה בו חס ושלום, אלא היא מין הערה אחת שהוא משלח ממנו, השגחה שהוא משגיח, פעולה שהוא פועל. וכן הכעס והחנינה וידיעת הדברים, וכן כל שאר התארים שנתאר לו לפי פעולותיו, כולם מיני הערות שהוא מאיר בדרכים שגדר וחידש לפי עניין הנבראים שרצה לברוא. כיוון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא רוצה להאיר או להשפיע על הנבראים, אז הוא חידש ממנו כל מיני הערות, ועם ההערות האלה הוא שולח ממנו, מעצמו, מעצמותו, כל מיני זרקורים, כל מיני הערות, כן? לכל מיני מקומות, בכל מיני צורות, כל מיני סוגים של זרקורים. זה לא הוא עצמו, אלא הערות שהוא שולח ממנו. זה פחות או יותר כשהוא מתאר פה את הדברים. ואנחנו נסיים את הפרק, כי אני אין טעם להיכנס אותו לפרק הזה בשבוע הבא, כי אין, בעצם רוב הדברים כבר ברורים, רק בוא נראה את הדברים. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו יתברך שמו אינה מושגת, ואין להקיש ממה שרואים הברואים על הבורא יתברך שמו, כי אין עניין מצוותם שווה כלל שנוכל לדון מזה על זה. אבל גם, זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שזכרנו, ומומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקיו ומשפטיו. שוב, הוא מדבר, חוזר על אותם שני יסודות של קבלה וחקירה, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבולותיו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך ומכל מקרה הברואים, שיהיה הוא הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. זאת אומרת, ברור לנו, הוא אומר, גם מתוך המסורת וגם מתוך החקירה, הוא לא מוכיח את זה כאן, אבל שכל היקום הזה כולו, כן, צריך להיות לו איזה מקור שהוא חייב להיות בלתי תלוי, כן? הוא המקור של כולם, והוא צריך להיות פשטות, כן? כי אם יש לו גם זה וגם זה, אז הוא יכול להעניק את זה או את זה, כן? אבל כשהוא הכל, הוא מקור הכל בצורה פשוטה, כן? אז הוא בעצם כל מה שקורה בעולם, כל היחידות האלה שבעולם, בעצם פועל יוצא ממנו. עוד צריך שידע, בוא נזדרז, רגע, זה ארוך? לא, רק סנאפ, נפח לידע, סליחה, בסדר. וממאז שצריך שידע עוד שהמצוי הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שזהותם מוכרח מעצמו, אלא אחד ובעד צריך שימצא במציאות המוכרח. כמובן כי אם המציאות של א', יש שני מצויים שמציאותו מוכרחת, בעצם יש כוח שמכריח את מציאותו של זה, יש כוח שמכריח את מציאותו של זה, אז לא זה ולא זה. זה בדיוק הדילמה של אברהם אבינו, כשהוא סופט במדרשים, שהוא רצה להתמיד על הבית לעולם, אז הוא בבוקר רואה שמש, בערב רואה ירח, אז הוא אומר כאן יש משהו מעל זה. כי אם יש שני כוחות שמכריחים, אז הוא אומר שלא זה בעל הבית ולא זה בעל הבית, יש צריך להיות תמיד מקור אחד לכל. והמקור האחד הזה הוא כמובן, ואם מצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו ולא מצויים בעצמם. נמצא בסיכומו של דבר כלל הדיעות השורשיות האלה שש, והן אמיתת מציאותו את ברך שמו, שלמותו, הכרח אימצו, היותו בלתי נתלה בזולתו, פשיטותו וייחודו. בסדר? אלה היסודות שדיברנו עליהם. אני רוצה עוד נקודה אחת לדבר עליה בתחילת שבוע הבא, ואז נמשיך. עדיין שקשורה לפרק הזה, זה מה שאומר בעצם ש כל הממצאים תלויים בו, והם לא יכולים לפעול שום דבר אלא הכוח שהוא נותן להם. זה הוא הזכיר כאן, ועל זה אני רוצה להגיד עוד מילה אחת מתוך דעת תבונות, ואני אראה לכם את זה כבר שבוע הבא, להשלים את התמונה שבאמת כל היצורים כולם הם מוכרחים בעשייתם מלבד האדם, כן? שבכל זאת יכול לבחור מה לעשות, ובמידה זאת בעצם בזכות הבחירה הוא דומה הקדוש ברוך הוא. כן? ועל זה כבר נראה בשבוע הבא, כי זה גם יביא אותנו לפרק הבא.